ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. שלום לעוד פרק של פוליקאסט. אז אני רוצה לספר לכם שקראתי מאמר אקדמי מ-2019 בשם Identity Gaps and Jealousy as Predictors of Satisfaction in Polyamorous Relationships. תודה על המבטא האיכותי שהבאתי, שכתבה ולרי רובינסקי. ומה שהמאמר הזה עושה הוא בוחן קנאה ופערי זהות ככאלה שחוזים סביעות רצון במערכות יחסים פוליאמוריות. עכשיו קנאה אנחנו יודעות ויודעים מה זה, זה התחושה הזאת בחזה שיש איזשהו איום שהכל נגמר, שלא רוצים אותי יותר, ששם יותר טוב, איזושהי תחושת איום וסכנה על מערכת היחסים או המעמד שלי בה. ועוד רגע אני אגיד מה זה אומר פערי זהות לפי המודל שהיא השתמשה בו במאמר הזה. אז היא משתמשת במודל מאוד מעניין שנקרא Communication Theory of Identity, והיא עושה את זה כדי לזהות צביעות רצון במערכות יחסים פוליאמוריות, בדגש על ההקשר של קנאה, אבל אני חושבת שממש אפשר ליישם את זה גם על דברים אחרים. אז הזהות שלנו נמצאת במחשבות, בפעולות, ברגשות, ברוחניות שבנו, בתפיסה שלי את עצמי ובתפיסה של אחרות אותי. והמודל אומר שהזהות שלנו בנויה מארבעה רבדים, כאשר הרבדים האלה מחוברים זה לזה גם כאשר הם סותרים והם יכולים לדור בכפיפה אחת, ואז כשמשהו לא מסתדר שם נוצרים פערי זהות שתכף נראה מה זה. אז הרבדים הם זהות עצמית, שזה איך אני תופסת את עצמי, הם התנהגות, איך אני מביעה את עצמי בלבוש, במילים, והחלק השלישי זה מערכות יחסים, שזה איך אני במערכות היחסים שלי, וזה מתחלק לשלושה חלקים, שזה הראשון זה זהות מתרחשת באינטראקציה עם אחרים, כלומר הזהות שלי נבנית ומקבלת ביטוי באינטראקציה עם אחרים. אנשים מזדהים באמצעות מערכות היחסים שלהם עם אחרים, זה אומר שאם אני אחות או אמא או תלמידה או בת זוג, ככה אני בונה את חלק מהזהות שלי, ושמערכת המערכת עצמה היא זהות. אז אם אני זוג, אם אני שלישייה, אם אני בפוליקולה, אם אני מערכת יחסים פוליאמורית או מונוגמית, זה הופך לחלק מהצורה שבה אני מזדהה, לחלק מהזהות שלי. והרובד הרביעי שהיא הקהילה, כמקום בו נמצאת הזהות. למשל קהילה פוליאמורית ולהיות חלק מהמשמעות של זה, האם אני מרגישה חלק, מה הלחצים שנלחצים עליי במודע ולא במודע, כאשר אני חלק מקהילה. עכשיו המודל הזה אומר שתקשורת היא חלק מזהות ולא רק תוצאה שלה, שזה אומר שאם הזהות שלי היא אישה, אז האופן שבו אני מתקשרת זה לא רק אני מרגישה אישה ולכן אני מתקשרת X או בצורה מסוימת, אלא גם האופן בו אני מתקשרת בפני עצמו בונה את הזהות שלי כאישה או ככל דבר אחר. והמפגש שלנו עם אחרים יכול להשפיע ולשנות את הזהות שלנו. כלומר זה לא משהו שהוא קבוע, זה משהו שהוא משתנה דרך מפגש עם אנשים. עכשיו יש חיבור והשפעה של הרבדים השונים על הזהות, כן? אז אם אני נמצאת בקהילה כלשהי ועל הקהילה שלי יש דעות על דברים שאני מרגישה או דברים שאני מזדהה כהם, אז זה ישפיע. עכשיו זה מאוד קל נגיד לחשוב על זה אוטומטית כשקראתי את זה, חשבתי על הקהילה הלהט"בית, שאם אני נמצאת במשפחה או קהילה שמקבלות את הזהות הלהט"בית שלי, אז אני אוהב את עצמי יותר, יהיה לי קל להביע את זה ברובד ההתנהגותי, בלבוש, במילים, בזהות, ואם לא מקבלים אז אני אסתיר, אולי אני אלמד שאני לא בסדר ואז אני פחות אוהב את הזהות של עצמי ויהיה לי שם פערים בקבלה העצמית, ואז יהיה באמת מה שנקרא פערי זהות. ובהקשר של המונוגמיה, איך שהיא מתייחסת לזה, אז היא אומרת שהיחס של הקהילה לדברים שאני חווה ישפיע עליי ועל ההתנהגות שלי. למשל, יחס הקהילה לקנאה ישפיע על אם יקטינו אותה או יתעלמו ממנה, או שאני אקטין אותה אם אני מרגישה אותה ואתעלם ממנה, ויהיה לבד בחוויה של אני מרגישה משהו שאני לא אמורה במרכאות להרגיש. זה אם מסתכלים על קנאה כמשהו שהוא לא בסדר, אסור להרגיש אותו, לא מדברים עליו. אם אני חיה בקהילה שבה זה בסדר להרגיש, נותנים לזה מקום, אם אני מרגישה קנאה לא שופטים אותי, אז אולי אפילו ייתנו לי כלים להתמודד איתה, ואני בטוח לא ארגיש לבד. אז לפי המודל הזה, כאשר שניים או יותר מהרבדים לא מתיישבים, יש פער בזהות, דבר שיוצר אי אלימה בין המחשבות, הרגשות וההתנהגות שלנו. וזה קורה הרבה, זה קורה לנו הרבה. זה קורה הרבה במערכות יחסים, כאשר אנחנו רואים את עצמנו בדרך מסוימת, ואז האחר משקף לנו שהוא רואה אותנו אחרת לגמרי, או כאשר הזהות שלנו היא אחת, אבל אנחנו מתנהגים אחרת מתוך חשש, למשל, להיות בארון. למשל, להגיד שאני לא מקנה, כשאני כן מקנה, בין אם זה כי החברה לא נותנת לגיטימציה לרגש הזה, בין אם כי אני מרגישה לא בנוח להרגיש אותו, כי אני מפחדת להביא אותו מול הפרטנרים שלי. אז אני מרגישה דבר אחד, אבל בפועל פועלת באופן אחר. וכאן במחקר נכנס האלמנט של התקשורת, שהוא היה מאוד מאוד מעניין, ובמחקר שקראתי, שהתמקד בקנאה, מה שהם מצאו זה שהקנאה עצמה לא בהכרח משפיעה על טיב סביעות הרצון ביחסים, ועל טיב התחושה של תקשורת ביחסים, אלא היכולת להביע קנאה משפיעה לטובה על סביעות הרצון ביחסים. אז אם הרגשתי קנאה ולא היה לי מקום להביע אותה, זה גרם לריחוק והרגשתי חוסר סביעות רצון. אבל אם הרגשתי קנאה, שזה אותו רגש והוא לא נעים ולא כיף, והיה מקום להביע אותה, להביא אותה ביחסים, להביא את הפגיעות הזאת, לבקש את הביטחון הזה, אז זה יכול לגרום לקרבה, והייתה סביעות רצון במערכת היחסים. אז זה מעניין, זה לא כמה הרגשות קשים כמו הלגיטימציה להרגיש אותם והתמיכה כשמרגישים אותם. עכשיו, המאמר אומר משהו מעניין על קנאה, הוא מדבר על קנאה כזהות, כחלק מהזהות שלנו. שזה מעניין, כי היית חושבת שלא כל רגש הוא חלק מזהות. ומה שהיא אומרת שם זה שהיחס לקנאה בפוליאמוריה הוא כל כך מדובר וכל כך מתעסקים בזה, והוא שונה מהאופן שבו החברה רואה את זה, כי החברה רואה כל צד שלישי, החברה המונוגמית, רואה כל צד שלישי כבעיה, שזה סבבה לקנא שם, כי זה לא אמור להיות. ואנחנו אומרים, רגע, יש פה משהו אחר. אז האופן שבו אנחנו מתייחסים לקנאה, ומה גורם לקנאה, ומה הוא בעיה במערכת היחסים, הוא אחר. ואז בתוך הקהילה, זה הופך להיות משהו שהוא חלק מהזהות של הקהילה, ולכן אם אני חלק מהקהילה הזאת, גם חלק מהזהות שלי, ההתמודדות שם. שזה מעניין, מעניין לחשוב על זה. זה בעיקרון מה שהמאמר אומר, יש שם עוד כמה עמודים, אני ממש קיצרתי ו... טעות לעולם, כאילו, תלח כל טעות היא עליי, אם הבנתי לא נכון. אבל מה שחשוב להגיד שם זה שכשקראתי את זה, אז זה היה לי ממש מעניין וצורה חדשה לחשוב על זה ועל המרכיבי זהות ועל ממה אני מושפעת ואיפה קל לי ולא קל לי להגיד דברים ומה גורם לי להרגיש ביטחון בכל מיני סיטואציות. וכשקצת חשבתי על זה עוד קצת, הבנתי שבעצם אני כן מדברת על הדברים האלה, פשוט לא במינוחים האלה. במינוחים קצת אחרים. האופן שבו אני מדברת הרבה על הדברים האלה, או איפה שאני פגשתי את הפער בין מה שאני מרגישה, לבין מה אני מרשה לעצמי להרגיש, לבין מה אני מתקשרת, לבין מה אני מרגישה בנוח לתקשר, הוא במה שאני קוראת לו הפער הזה בין מי שאני כרגע לנועה האידיאלית, למי הייתי רוצה להיות, למי אני חושבת שאני אמורה להיות. ומה שקורה זה שיכול להיות שאני מישהי שלא מרגישה קנאה בדרך כלל, או שכן, אבל אני חושבת שאני לא אמורה להרגיש קנאה, כי זה לכאורה לא רגש פוליאמורי. אולי בקהילה הפוליאמורית שאני חלק ממנה לא מקובל להרגיש קנאה, או לדבר על קנאה, או אני אמורה אם אני מרגישה קנאה, לעבוד על זה ולתקן את עצמי. ואז התוצאה היא שבגלל שאני רוצה להרגיש שייכות לקהילה, שאני רוצה להיות פוליאמורית טובה במרכאות, אני לא אבטא בפועל את מי שאני כרגע, את ההתמודדות הזאת בתוך הזהות הפוליאמורית. וכך יהיה חוסר אלימה בין מי שאני מרגישה, שזה מי שמקנה עכשיו, שקשה לה, להתנהגות שלי. אני אמית פנים שאני לא מקנה, אני לא אשתף את זה. וההזדהות שלי עם הקהילה הפוליאמורית, שאני מקנה, אני לא מרשה לעצמי להרגיש את זה, אני מרגישה רע שאני מרגישה את זה. ואז אני חושבת שאין לי מקום בקהילה או שמשהו בי לא בסדר. שזה כמובן תלוי בקהילה, כי היום לפחות הרבה מדברים על זה, נותנים לזה מקום שאנחנו מרגישות קנאה, שזה בסדר להרגיש קנאה. ועדיין יש, אני חושבת, איזשהו קול כזה שאומר, לא הבנתי איזה משהו טוב, אני לא בעד פוליאמוריה, אני לא איזה הבנתי משהו למערכות היחסים, אני לא באמת רוצה את זה עבור עצמי, אז למה זה כל כך קשה? יש פה איזה שיפוט שאני חושבת שאני רואה הרבה, גם אצלי, גם אצל בקבוצות, וכשאנשים מדברים על זה של כאילו די עם הרגש הזה, או התחושה הזאת של למה אני עושה את זה לעצמי, עדיף כבר מונוגמיה או משהו, למה בכלל עשינו את זה, וזה כי יש בנו איזה קול שאומר שלא אומרים להרגיש קנאה, שהכאב הזה הוא יותר מדי, או הוא לא אמור, או אם אני מרגישה אותו, אז אולי זה לא בשבילי. עכשיו, יכול להיות שיש איזשהו כאב שמסמן לנו שזה לא בשבילנו, צריך לבחון את זה, ויכול להיות גם שזה פשוט כאבי גדילה וצמיחה והתמודדות, שהם חלק מתהליך, ורק אנחנו יודעים עבור עצמנו, אף אחד לא יכול להגיד לנו, על לזהות את זה, זה החלק הקשה. אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכן מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר יתחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות, בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא, תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר, קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה, עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק, ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים והבינאריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו חזרה לפרק. בעיקרון אנחנו שואפות להלימה בין ארבעת הרבדים, וכאשר יש פער, הרבה פעמים נרגיש חוסר סביעות רצון בתקשורת שלנו וביחסים שלנו, וזה מעניין, זה מעניין מאיפה, אני חוזרת לעני האידיאלית הזאת, כי לפחות אצלי זה עשה לי הרבה בעיות, כאילו כשלא זיהיתי שאני פועלת מאיזה מקום של ככה אמור או איזשהו אידיאל, ולא מחוברת לרגש שלי ולקשיים שלי ומביאה אותם, אז זה עשה לי קשיים. אם אני מנסה לחבר את האני האידיאלית הזאת למודל הזה, סתם בשביל הכיף שלי, אז אני חושבת שזה בעצם האני האידיאלית הזאת בנויה מכל מה שהוא לא הזהות העצמית. כי הזהות העצמית היא מה שקורה כרגע, זה איך שאני מרגישה כרגע, זה מה שאני עכשיו. ואם מתרכזים רק בזה, אין קונפליקט. אני פשוט באה ואומרת, זה מה שיש כרגע, זה מה שאני צריכה, זה הרגשות שלי, זה הזהות שלי. הייתי, אולי אני מצליחה להביא את ריבוי הקולות שבי, הייתי רוצה להיות גם זורמת ולא מקנה, אבל אני גם, וזה קיים בתוכי הפרגון הזה, אבל אני גם מקנה או חסרת ביטחון או צריכה תמיכה כרגע, ולהביא את ריבוי הקולות. אבל אם אני עסוקה באיך הייתי רוצה להתנהג, איך הייתי רוצה להיות במערכות היחסים שלי, איך הייתי רוצה שהן יראו, מה הקהילה שלי מצפה ממני, מה אני חושבת שהקהילה שלי מצפה ממני, אז כל הדברים האלה הם לא מה שקורה כרגע. הם מה הייתי רוצה, או מה מצפים ממני, או איזושהי דמות שלא מחוברת למה שקורה בפועל. ושם נוצרת האני האידיאלית הזאת, ומתחיל חוסר אלימה, כשאני נותנת לאידיאל הזה יותר מקום מאשר מה שקורה בפועל. או נותנת מקום רק לאידיאל, בלי מקום לפער בין מה שהייתי רוצה לבין מה שאשכר מתרחש. כי הפער הזה הוא בעצם גם חלק ממי שאנחנו. איפה הייתי רוצה להיות, איזה בסה שאני לא שם, אבל זה מה שקורה בפועל, זה מה שאני צריכה כרגע, איך אני דואגת לשניהם. מנסה לצמוח אל עבר האני האידיאלית הזאת, אבל תוך שמירה על מי אני כרגע. האני האידיאלית כאיזשהו ערך, כאיזשהו זרקור, כאיזשהו מגדלור, אבל לא איזושהי אמת מוחלטת. כי אני כרגע בדרך, אני בתהליך, ואני חייבת לראות איפה הנקודה האמיתית שאני נמצאת בה. שיכולה להיות מאוד כואבת ולא זורמת על הכל. אז נראה לי שאם היינו מחוברות רק לזהות הפנימית שלנו, היה לנו פשוט קל להגיד מה אני מרגישה כרגע, מה אני רוצה כרגע, אבל יש לנו איזשהו אני מדומיין אחר, אני אידיאלית, אני ישנה על הציפיות, ואז כשאני פועלת מתוכה, אני לא מביאה קנאה, או אומרת שמשהו סבבה מבחינתי למרות שהוא לא סבבה, כי הייתי רוצה שהוא יהיה סבבה, כי יש בי חלק שרוצה לזרום, ואני רוצה להתאים, ואני רוצה להיות המישהי במרכאות טובה יותר הזאת, שאני חושבת לכאורה שהיא טובה יותר. אבל זה לא באלימה עם מי שאני כרגע, עם הכאב שלי כרגע. ואז מתוך הכניעה להשתייך ולזרום ולתת, ולעשות טוב לאחרים, ולהיות איתם במקום בו הם נמצאים, ומתוך פחד מפגיעה או הדרה, אז אני לא מביאה את כולי, אני לא מביאה את כל החלקים. וככל שהפערים האלו יהיו גדולים יותר, ואני אתעקש עליהם יותר זמן, ואני אכחיש את הצדדים היותר פגיעים בי והכואבים שצריכים עזרה וחיבוק ותמיכה ומילים טובות ושיקשיבו לי ושאני אקשיב לעצמי. מה שאני הכי צריכה זה אותי שיראה את כל החלקים בי, כך אני ארגיש גרוע יותר. ואני אהיה פחות שבעת רצון מעצמי, ממערכות היחסים שלי, מהשייכות שלי בקהילה, כי אם אני לא מביאה את עצמי, אם יש פער ביני לבין ההתנהגות שלי, אז בעצם תחושה שלא מכירים אותי האמיתית, ואז איך אני יכולה להרגיש בנוח, ואיך אני יכולה להרגיש בבית, ולהרגיש שייכות. אז אני חושבת שחשוב לזכור גם שהזהות הפנימית שלנו היא גם מרובדת, ויכולים להיות בריבוי קולות וחלקים. יכול להיות שאני גם מפרגשת וגם שמחה עבור אחרים וגם קשה לי. ואני גם מישהי זורמת, אבל לא כרגע, או לא ככה, או לא עם האנשים האלה. או לא בלי לעצור קודם ולתת מקום לחלקים החוששים שבי. ויש בי חלקים שרוצים לא לקנא, רוצים לזרום, ואם אני מביאה אותם בהתעלמות מהחלקים שקשה להם, אז זה אומר שלא כולי נוכחת ומקבלת מקום. אני חושבת שגם יש חלק אחר שהוא עצוב וקשה, שלפעמים אני לא מביאה דברים, כי אני מרגישה שהם כבר לא באלימה, ומפחיד אותי לסיים אותם. כלומר, יש משהו שהיה לי טוב פעם, שפעם נהניתי, שפעם היה חלק ממני ובאתי אליו בנוכחות מלאה ועם כל החלקים שבי. ועכשיו יש חלקים חדשים שהם מתחילים להגיד לי, זה כבר לא נכון לך, זה כבר לא מי שאת. האנשים האלה כבר לא נכונים לך, הסיטואציה הזאת כבר לא נכונה לך. ויש משהו מאוד עצוב בלבוא ולהגיד, זה כבר לא מתאים לי. אני מבינה למה אני לא ארצה לוותר על זה, בייחוד אם זה משהו שהרגשתי בו טוב פעם, ואני רוצה לשחזר את התחושה הטובה, אז אני עושה את מה שאני כבר מכירה. שזה לחזור שוב על מה שפעם עבד לי, או אנשים שפעם עבדו לי, ואני חוזרת לשם שוב בציפייה, שהתחושה הטובה היא שהייתה לי תחזור, והיא שוב ושוב לא חוזרת, ויש רצון לא לתת לזה מקום, ולהתעלם, ולהגיד זה אני, זה יעבור, אני אעבוד על זה, האנשים האלה טובים לי, המרחב הזה טוב לי, ולגלות שכבר לא, שכבר לא, וזה יכול להיות שני דברים, יכול להיות שזה אף פעם לא התאים לי ועכשיו אני במודעות לזה, אבל יכול להיות גם שפעם זה התאים לי, וזה לא מוחק את זה שפעם זה התאים לי, אבל עכשיו זה כבר לא נכון. והשאלה אם אני יכולה להודות בפני עצמי שאני מישהי אחרת ומשהו כבר לא עובד לי ולהביא את החלק הזה שזה מפחיד, זה מפחיד לשנות, בין אם זה להביא את זה לאנשים ואז ביחד משנים כדי שיתאים ואני נשארת עם האנשים האלה או הסיטואציה, ובין אם זה להיפרד מהסיטואציה, מהאנשים, כי אני יותר חשוב לי, הכי חשוב לי להיות באליינמנט, בכזה הלימה של כל החלקים שבי ולתת מקום גם לבסה וגם ל... זה כבר לא נכון לי. בסופו של דבר, קנאה היא רק נושא אחד, שהוא בעל משמעויות עמוקות בתוך הקהילה, ולכן נתפס כמרכיב זהותי. זה יכול להיות אבל גם ביחס להיררכיה, ביחס לאנשים הספציפיים. וזו שאלה, האם... אני חושבת שאחת השאלות החשובות שזה מעלה, זה גם האלימה בתוכי, בתוכי, אבל גם שאלה קהילתית, שהיא שאלה חשובה. האם אנחנו בתוך הזהות הפוליאמורית, בתוך הקהילה והלחצים שלה, אנחנו נותנות מקום לעצמנו להרגיש ולחשוב מה שמתאים לנו, ולהביא, ומעזות להביא את זה כפי שזה. האם בתוך מערכות היחסים השונות שלנו יש מקום להביע את הקשיים, את הכאבים? האם יש מקום בתוך הקהילה להגיד, פה ופה מה שאתם עושים זה כבר לא מתאים לי. ויש לזה מקום וזה עדיין להיות חלק מהקהילה, זה מעניין, כי קהילה שמצליחה להכיל חוסר אלימה שמישהו מביא, בין הערכים שלי לבין מה שקורה בקהילה, ומתפתחת מתוך זה, ומצליחה להכיל יותר ערכים, למעשה קהילה גמישה שבסוף כן יצליחו להרגיש בשייכות. זה חתיכת דבר. זהו, וכאשר יש אלימה בין מה שאני מרגישה וחושבת, לבין מה שאני מסוגלת להביע ולדבר עליו במערכות היחסים שלי, בין אם זה זוגיות או שלישייה, או בין אם זה במערכת יחסים עם הקהילה שלי, קל לי יותר להיות עם הקושי. ואז אני מרגישה יותר סביות רצון ביכולות התקשורת ובמערכות היחסים שלי עם אנשים. זהו. אז לפעמים אנחנו מרגישות צורך להסתיר את מי שאנחנו ומה שאנחנו, ומרגישות שזה, כי אנחנו מרגישות שזה לא מקובל חברתית, או אנחנו מפחדות מהתגובה בתוך מערכת היחסים. ולפעמים אנחנו כל כך עסוקות במי אני אמורה להיות ואיך אני אמורה להרגיש, שאני בכלל לא שמה לב שאני מתנהגת שונה ממה שאני מרגישה ורוצה. והניתוק הזה בין מה שהגוף והרגש מספרים לי לבין מה שאני מרשה לעצמי לעשות, בסופו של דבר זה כנראה יתנקם בי, כי אני אהיה לא מרוצה ובחוסר ביטחון וזה יתפרץ החוצה. ולעיתים מה שאנחנו מרגישות והקושי שלנו משפיע הרבה פחות משאנחנו חושבות, ומה שבאמת משפיע זה היכולת להביא את זה ולשתף את זה במרחב ושזה יהיה לזה מקום. ואם נרגיש שרואות אותנו ושמותר לנו לתקשר את הפגיעות שלנו ואת החוסר הלימה שאנחנו מרגישות, זה למעשה יעזור להביא להלימה, ואז אנחנו נרגיש סביעות רצון גם אם יש קושי. יכול להיות שלנו עצמנו יש ריבוי קולות, ואנחנו מביאות רק את חלקם החוצה, את מה שאנחנו חושבות שהוא נקי ויפה ומצפות מאיתנו, אנחנו מצפות מעצמנו. מה שאומר שגם בסוף גם החלקים האלו, אלו שלא קיבלו מקום, ירצו מקום והתפרצו החוצה, ואם אני לא אעשה את זה בדרך נעימה ומכילה וייצור לזה מחל, אז זה יצא בדרך מתפרצת ופחות נעימה. ואז אני גם עדיין ארגיש חוסר סביעות רצון במערכת היחסים, ועם עצמי ובתקשורת מולי ומול אחרים, פשוט כי לא כל החלקים שבי מקבלים מענה, או לפחות מקום אם לא מענה. אז לסיכום, לתקשר ולאפשר גם לרגשות פחות יפים לקבל מענה, ומקווה שיהיה לכם מעניין. נתראה בפרק הבא. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא.